שלום לכולם, אני אליה בוננו, ברוכים הבאים לפודקאסט של מדברים קליסטניקס בחסות TRT, הפודקאסט היחיד בישראל לתחום הקליסטניקס שהוקם במטרה להנגיש ידע פרקטי בעברית ולעזור לכמה שיותר אנשים להתקדם בתחום. היום אנחנו מארחים את יאיר דרורי, אתלט מקצועי בתחום, אלוף הארץ עד גילאי 16 לשנת 2019, נכון? 2019, מקום שלישי בארץ לשנת 2021. מה קורה?
בסדר, מה שמה?
מעולה. טוב, אז בואו נתחיל עם הנתונים היבשים. תגיד לי, גובה, משקל, גיל ועיר מגורים.
אוקיי, גר בקיבוץ מצפה שלם.
איפה
בין זה? בן 16, בים המלח.
אוקיי, תמשיך.
ליד עין גדי, אם אתם מכיר. בין 16 וחצי. גובה 1.62 מטר, תלוי איפה. משקל 71.
וואו, 71, יפה, האמת ציפיתי קצת פחות. אז כאילו, אתה גבוה, אתה שוקל יותר מהגובה שלך, כאילו.
כן, כן. כן, אני נחשב הגדולים.
כן. אז איך אתה מגדיר את עצמך? אם בן אדם זר בא ושואל מי אתה, אז מה אתה עונה לו?
אוקיי, אז אני יאיר דרורי, מקום 10 בעולם כרגע בסטריט וורקאוט, מתאמן כבר 4.5 כמעט 5 שנים, מתאמן תחרותי כבר 3.5 שנים, וזהו בעיקר.
אוקיי, אז איך התחלת להתאמן בתחום הזה? איך הגעת אליו?
אוקיי, אז הייתי מתאמן בסיס לתקופה של חצי שנה בערך, ואז כבר נהיה לי משעמם לעשות אותם דברים, כאילו מתח מגבילים שקיבות צמיחה.
כן. נכנסתי ליוטיוב. איך התחלת את הבסיס? ממה זה התחיל?
אוי, הסיפור קצת מצחיק. קיבלתי 80 בספורט, ונורא רציתי 100. עכשיו, הייתי כזה ילד שנורא רוצה כזה 100 בהכל וזה.
אוקיי.
אז רציתי 100 בספורט, אמרתי, טוב, אני אתחיל להתאמן ככה שאני צריך לעשות מתח, צריך לעשות כפיפות בטן וזה. עכשיו, הגעתי חצי שנה, ואז הייתי כזה, טוב, איך אני יכול לגוון מפה, איך אני ממשיך? אז חיפשתי ביוטיוב וריאציות של מתח, דברים כאלה, ואני התקלתי בבן אדם עושה פלנץ' פוש-אפס, ואני כזה, וואו, רגע, הרגעים שלו באוויר, איך הוא עושה דבר כזה? אני חייב גם. זהו, ונדלקתי על זה, הייתי חייב להשיג את זה. בהתחלה הייתי פשוט מנסה, כאילו, הייתי פשוט קופץ ומנסה לעשות שיעור צמיחה, ולא הבנתי, ואז חיפשתי את זה, שכיבת צמיחה בלי רגליים, וזה, חיפשתי את זה בעוד מקומות ביוטיוב, עד שחיפשתי את זה באנגלית, והגעתי איכשהו לפלנץ' פוש-אפס, ואז ראיתי גם מדריך לפלנץ' של, זה היה נראה לי של טנקס, אז באותה תקופה הם עשו מדריך לפלנץ', והתחלתי לעשות, תוך כדי המשכתי גם בסיס, הבסיס נורא עזר לי, ועד שבסוף הגעתי למצב שאני עושה סטרדל פוש-אפס, ואז הכרתי בעצם לאדן רוזנברג, ראיתי אותו באינסטגרם, סתם ככה באקספלור, פתאום אני כזה, רגע, יש עוד מישהו שמתאמן בזה? עוד מישהו עושה דברים כאלה? חקרתי, נכנסתי לו לעמוד, ראיתי מה הוא מעלה, ואז הוא העלה מפגש של סטריט, וואי, זה היה בראשון נראה לי, או בראשון או בנס ציונה, נראה לי ראשון, אוקיי, ואז אמרתי, טוב, אני חייב ללכת, הלכתי, פתאום ראיתי מלא אנשים שמתאמנים, והייתי כזה, וואו, יש עוד אנשים כאלה, הייתי בשוק, וכל אחד ברמות מטורפות, ואז הדליק בי כזה, אני גם רוצה להיות שם, אני גם רוצה להתחרות, אני גם רוצה להצליח את כל התרגילים המטורפים האלה, ואז שם זה היה בערך הרגע הזה ש... אפשר להגיד, התאהבתי בספורט, הייתי כזה, זה מה שאני רוצה, החלטתי, כאילו, זה הולך להיות הדבר הבא שלי.
יפה. ואז משם, כאילו, פגשת חבר'ה, התחלת, כאילו, המשכת
להתאמן? כן, פתאום, כן, כן, הכרתי שם חברים, ואז ראיתי אותם בעוד מפגשים, ואז אחר כך כבר ניהלנו קבוצה כזאת, היינו בוואטסאפ, באינסטגרם, הכרתי שם את כולם, השתפרנו והכל.
יפה. אגב, זה נראה לי סיפור מאוד דומה למה שהיה ליארין כהן, הוא גם אמר לי שהוא עשה בטח בבית ספר ורצה להשתפר, אז הוא פשוט התחיל בסיס ושם זה התחיל.
כן, אני חושב שבאותה תקופה הרוב התחילו ככה, כי ככה הכירו, זה היה בדיוק כשזה התחיל לתפוס ביוטיוב, ואז כל פעם שאתה מחפש ספורט כלשהו, זה ישר דחף לך את זה. נראה לי שזה מה שקרה, ואז פשוט הרבה הכירו את זה דרך היוטיוב, כי זה היה המקור היחיד כזה שאפשר לראות, כי אינסטגרם עוד לא היה בסיס
כן,
שלו.
כן, נכון. אז התחלת עם בסיס חצי שנה, נכון? Mm-hmm. עד כמה לדעתך זה היה שלב חשוב בדרך?
דעתי זה היה השלב הכי חשוב, כי אתה חושב שאתה בונה בניין בלי בסיס, הוא ייפול, כאילו אין בו מה לנסות למהר ולהתקדם, אם אין לך בסיס מספיק טוב.
Uh-huh.
אם לא תשקיע באמת ברמה שהשריר שלך יכול להחזיק את עצמך, הוא פשוט ייפצע, אין כאילו... כן. איך פה ימין השמאל, לדעתי כאילו זה ממש חובה להתחיל מבסיס, ורק אז לעבור לאלמנטים אחרים.
Mm-hmm. מתי אתה ממליץ שהשלב לעבור בין בסיס לאלמנטים?
אני דווקא קצת מהמחמירים, אז אני אומר בדרך כלל 20 מתח לפחות,
mm-hmm.
30 מקבילים, 25-30 מקבילים, ו-60 שקירות צמיחה, והכל בטכניקה טובה ונקייה,
mm-hmm.
זה גם נורא חשוב. ושם, זה כאילו דעתי נקודה שאתה יכול להתחיל לשלב אלמנטים תוך כדי. וגם, okay. לא להפסיק עם הבסיס.
Uh-huh.
להמשיך איתו, אז שאתה מגיע לרמה מספיק גבוהה, שאתה כבר יכול להוריד בהילוך ולהתמקד יותר באלמנטים.
אוקיי. Okay. אתה זכית כאמור מקום ראשון עד גילה 16, וגם התחרת בחול, וזכית מקום שלישי בארץ. איך הגעת למצב כזה שאתה ממש מתחרה במקומות הגבוהים ועוד מגיע להישגים? כאילו מיאיר דורי שהתאמן בסיס והכיר את הספורט לרמה שהוא בין הטובים בארץ.
וואו. תחשוב על זה.
תחשוב על כאילו איך הגעת להחלטה הזאת שפתאום טוב, אני רוצה להגיע שם במקומות הגבוהים, במקום סתם להתאמן לתחביב ולכיף שלי.
אני חושב שאחרי המפגש הראשון שלי, אז היה עוד מפגש בלוד, והיה שם תחרות של אחד על אחד. עכשיו התחרתי, הלכתי ביחד עם החבר הכי טוב שלי, זה היה איתן, מי שזוכר. הוא היה עושה רק דינמי, אני הייתי עושה רק סטטי. אז היינו כזה משלימים אפשר להגיד, אז התחרנו, ואז תחרות כאילו, זה היה חוות דעת קהל כזה, מי שצועקים לו הכי חזק מנצח, ושם הייתי כזה, היה טקו ואז הפסדתי לו בראונד המכריע, אבל שם היה לי כזה, זה כיף, כאילו נהניתי, ונעשה את זה עוד פעם, ואז התחרתי כמה פעמים, וגם היה לי ניסיון בתחרויות לפני הסטריט. לפני הסטריט הייתי באתלטיקה קלה, שנתיים, והייתי מתחרה בקפיצה לגובה.
או, זה מעניין, נדבר על זה בהמשך.
כן, אז כזה תמיד העליבו אותי התחרויות, למרות שמצד שני היה לי נורא חרדה מזה. תחרויות, מבחנים, הכל, הייתי כאילו לא ישן חודש לפני.
אוקיי.
אז מה שקרה, זה שכאילו נורא התאהבתי באנרגיה הזאת של התחרות, אמרתי, טוב, אני אמשיך להתחרות, ואז התחרתי עוד פעם ועוד פעם, והפסדתי בדעתי בחיים שלי, הפסדתי באיזה 8 תחרויות לפני שניצחתי,
mm-hmm.
משהו כזה, 5. אז, ופשוט לא ויתרתי, אמרתי את מי, טוב, אני רוצה לנצח, אני רוצה גביע, הגביע זה היה מה שדליק אותי, זה כאילו ממש כזה, בא לי סימן כזה בחדר שניצחתי במשהו.
הבנתי אותך.
ומה זה כזה נורא הדליק אותי על זה? ושם בעצם כאילו השתפרתי בזמן, כי היה לי נורא שאיפה להיות הכי טוב. Mm-hmm. היה לי שאיפה להיות קומפליט, להשתפר בהכל. אף פעם לא הייתי מתאמן רק על משהו אחד, הייתי נורא אוהב לגוון.
כן.
כאילו, לא יכול לראות שהאימון שלי נראה אותו דבר כל אימון. יכול להשתגע מזה.
אמרת שהיה לך חרדה ממבחנים או מתחרויות, איך הצלחת להתגבר על זה?
וואי, תאמת שעד אפילו כיתה ת' לפני מבחנים רגילים כאילו בבית ספר ותחרויות, לא הייתי יכול שישפטו אותי.
Uh-huh.
אז היה נורא כזה, היה נורא פחד כזה שאנשים יראו אותי פתאום נכשל, או אפילו מצליח יותר מדי, כאילו לשני הכיוונים, גם הייתי ממש טוב במשהו, ממש בטוב במשהו, הייתי כאילו, לא, אני לא רוצה שיראו אותי כטוב בזה. אז מה שעשיתי בגרון היה שהבנתי בעצם, שלא משנה איפה, כל דבר שתעשה בעולם, יהיה אנשים שגם ייתנו לך חיוביות וגם ייתנו לך שליליות. אין דבר כזה שמישהו מקבל רק חיובי או רק שלילי, תמיד יהיה את שני הצדדים האלה.
Mm-hmm.
וברגע שאתה מבין, זאת אומר, אוקיי, בסדר, אז אני יכול להתעלם מצד אחד, להדחיק אותו הצידה, להתרכז רק בחיובי. לשים רק על זה ש, אוקיי, אז נכשלתי, מה כבר יקרה? מה אנשים יגידו? אז יגידו שנכשל, בסדר, עבור להם אחרי שעה, שעתיים. לא אכפת לי. אחרי, אני אקשל פעמיים, שלוש, ארבע, אני רק לומד מזה. כל נפילה שלי בעצם, כל כישלון שלי, אני רק לומד מזה לפעם הבאה, מה אני יכול לעשות אחר. וגם עכשיו, אם אני עושה בתחרות, או אם אני לא מגיע למקום שרציתי, אני לא מתבייס בזה, אני אומר, אוקיי, בסדר, אין בעיה, הפסדת, מה אתה יכול לקחת מפה לתחרות הבאה? ובעצם כשהבנתי שאני יכול רק ללמוד מכישלון, התחלתי להכיל אותו גם, ולהבין שהוא חלק מהחיים, זה להיקשר בזה, ואני לא צריך לפחד מזה שאנשים יראו אותי נכשל. אני לא צריך לפחד מזה שישפטו אותי, ויגידו שאתה לא טוב, אתה כן טוב, אתה עושה ככה, אתה עושה ככה, כי אני חי את החיים שלי בשביל עצמי, ולא בשביל אף בן אדם אחר בעולם, וכל אחד גם עסוק בחרה שלו, כאילו, אותך לא מעניין אם עובר עליהם השורה, כי גם עליך עוברים דברים רעים. לא ספציפית אתן, מישהו אקראי כאילו כל אדם בעולם, לא אכפת לו, באמת, אם עובר עליך משהו, אם נכשלת או אם ניצחת. בסופו של דבר, כל אחד עסוק בעצמו, וכמובן יש לך את החברים שמפרגנים, את האנשים שבאמת נהנים לראות מה שאתה עושה. אבל אם פעם אחת תיקשל, זה לא מה שפתאום יגיד להם, טוב, אז אני לא אהיה חלק ממנו, אני אוריד לו עוקב, אני אפסיק להיות חבר שלו.
כן. טוב, אני מאוד יפה.
כל אחד יש לו את הדברים שלו.
איזה כיף שהבנת את זה. בגיל כזה גם. אז יפה מאוד, אני בטוח שזה יעזור להרבה חבר'ה ששומעים את זה. אז כמו שאמרת, אתה קומפליט ואתה רוצה, אתה עובד על הכל, אז... בוא נגיד ככה, יש הרבה פעמים בספורט הזה שיש בדרך כלל אחד שהוא חזק יותר בפוש ואחד שהוא יותר חזק בפול. לדוגמה, התרגילים העיקריים זה אחד שהוא יותר חזק בפלנץ' והשני יותר חזק בפרונט, ואם הוא חזק בפרונט אז הוא לא חזק בפלנץ'. זה בדרך כלל מה שקורה. אבל במקרה כן. שלך, אתה גם חזק גם בפלנץ' וגם בפרונט. אז איך הגעת למצב הזה שצריכת לשלב בין השתיים ולהיות חזק בשניהם?
אוקיי, אז בעיקרון אני חושב שניסיתי כל תוכנית אימון אפשרית בעולם בערך. באמת, הייתי, היה לי תקופה שאחרי שהתחלתי בסיס והתחלתי להתאמן כאילו בעיקר אלמנטים, עדיין הייתי עושה בסיס, והייתי פשוט עובד על כל דבר בדרך אחרת. כל שבוע הייתי מחליף תוכנית אימונים, עד שבאמת מצאתי משהו שמתאים לי, ומה שהכי התאים לי זה היה עובד ככה. הייתי, אז גם הייתי כאילו בכיתה ט', אז גם לא היה לי בגרויות ולימודים ולא הייתי עובד, אז היה לי המון זמן, מה שהייתי עושה, זה הייתי עושה בצהריים אימון שהוא לפלנץ', פלנץ' ודינמיקה, בערב הייתי עובד פרונט ובלנס, ואחרי הפרונט ובלנס הייתי עובד בסיס. והיה ימים כאלה, והיה ימים שנגיד הייתי עובד על הכל, הייתי עושה אימון נורא ארוך, נגיד שלוש שעות, הייתי מתחיל בדינמי, ואז סטטי, ואז אחר כך בלנס, מה שוספתי כאילו יחסית יותר מאוחר, אבל זה היה, ואז אחרי זה הייתי עושה בסיס, ואז פשוט כאילו נורא התחזקתי בהכל, כאילו גם בבסיס, גם בפרונט, גם בפלנט, וכל תקופת זמן מסוימת הייתי שם דגש למשהו אחר, כי אתה לא באמת יכול להשתפר בהכל באותו זמן. תמיד יהיה לך משהו שהוא קצת פחות, אז אתה פשוט צריך לשים דגש לדברים, נגיד סתם דוגמה, היום זה אימון פלנץ' עם דגש לפרסים, אבל אני אעסק בו גם שני סטים של פרונט, כדי לשמור על זה. לשים גם פרונט באימון. זה יהיה אימון פלנץ', אבל יהיה בו גם פרונט. היום אני רוצה לעבוד על דינמיקה. אוקיי, אני עושה דינמיקה מסיים, ואז אני אעשה גם כמה סטים של פלנץ', כמה סטים של פרונט. רק כדי לשמור על זה שיהיה לך עדיין את הקומבוים האלה הקטנים, או סטים כאלה. זה לא חייב להיות אימון שהוא ממש ארוך, כאילו לפלנץ'. זה צריך להיות פשוט לעשות כמה סטים ככה, רק כדי לשמר את הכוח ביום הזה. וכמובן שחשוב נורא לנוח, תכף להקפיד על השינה נכונה, על תזונה נכונה ועל מנוחה בין אימונים.
כן, אנחנו נדבר על זה בהמשך. כן. אז הבנתי, זה אחלה תשובה. אני זוכר שהיה תקופה, או שעדיין זה קורה, שאתה מכניס אימוני יוגה, נכון? אז מה בדיוק כאילו עשית באימונים האלה, ועד כמה אתה מרגיש שזה עזר לך להשתפר בקליסטניקס?
וואי, יוגה, התחלתי מהתערבות עם חבר, עשינו... תרבות מי מגיע לשפגת ראשון, אגב עדיין אין לי שפגת.
ולחבר.
גם לא אין, אבל היינו כזה, טוב, אז עכשיו איך אני מוצא מתיחות? נכנס ליוטיוב, חפש מתיחות, זה היה בהתחלה של הקורונה, בסגרים הראשונים. חיפשתי מתיחות, נכנסתי, ראיתי סרטון של מישהי עושה יוגה, אמרתי, טוב, בוא נעשה. עשיתי ועדית כזה, וואו, גוף שלי מרגיש מטורף. פתאום אתה מרגיש כזה משוחרר וכליל, ואז אתה בכלל גם מתעורר אם אתה עושה את זה בבוקר. יש המון סוגים, סוגים ללילה, סוגים לבוקר, כך שבערב זה יותר רגוע, ככה ללכת לישון בטוב, והבוקר זה קצת יותר, אפשר להגיד, אינטנסיבי, למרות שאין פה באמת יותר מדי אלמנטים של כוח ברמה יחסית בינונית של היוגה. כל עוד לא עושים יוגה מיוחדת של כוח. אז משם בעצם אמרתי, טוב, אני אעשה אתגר, מישהי ביוטיוב העלתה סרטון של אתגר 30 ימים יוגה, כל יום היא מעלה סרטון של יוגה, 10 דקות כל בוקר, אמרתי, טוב, בוא נעשה. נכנסתי, עשיתי, אחרי 30 ימים אמרתי, וואו, זה כאילו רמה גבוהה של אנרגיות שנכנסות אותך בבוקר, כי אם היית קם עייף וגמור ומבואס, כזה, וואי, עכשיו עוד יום בבית ספר, עוד יום בעבודה וזה, אתה קם כולך באנרגיות טובות, וגם בערב אתה הולך לישון יותר טוב, אתה נרדם בשניות, והגוף שלך כולו עם דם וזה, דם זורם לכל מקום, השרירים יותר רגועים, ואתה רואה את זה גם בהיבט הפיזי, לא רק הנפשי והרוגע, אתה רואה גם שאתה יותר גמיש, אתה יכול לעשות יותר טווחי תנועה בידיים, בסטריט זה נורא חשוב, עמידות ידיים והכל, האיזון שלך על הרגליים ועל הידיים משתפר, והכל בעצם, דעתי זה חלק בלתי נפרד מהאימונים, החלק הזה של המתיחות ולשקם את השריר.
אז אתה מרגיש שזה עזר לך בתרגילים?
כן, היום, היום שלי נראה ככה שבבוקר אני עושה 10-20 דקות של יוגה, ואז בית ספר והכל, עושה את האימון שלי, ואז בערב אני נשאר עוד שעה, עושה מתיחות, עושה משאזים, משאזים בידיים, רגליים, אפילו בפנים גיליתי שזה עוזר, זה נחמד מאוד. כאילו אמרתי לעשות לעצמי.
אז אתה עושה פעמיים ביום יוגה?
כן. ברוב הימים. אם אני נגיד חוזר עייף וזהו, שאני עובד בערב, אז לפעמים יוצא לי להחסיר בערב. אבל אז אני מרגיש את זה ממש על הגוף.
וכל בוקר אתה קם ועושה יוגה בדרך כלל?
כן, כל בוקר. כבר שנתיים, אפילו קצת יותר, שכל בוקר, 10 דקות, כאילו קבוע.
אתה עושה כאילו את אותו אימון יוגה או שאתה משנה תרגיל?
לא, אני מגוון, עכשיו אני גם, בזמן האחרון אני גם בשלב שאני לא רק רואה סרטונים, אני גם יודע לבנות לעצמי קצת את האימון של היוגה, לבנות עצמי פלואו כזה, לבנות פלואו טוב, אני רק שם לי כזה מוזיקה רגועה, וזורם כאילו עם מה שאני מרגיש שצריך לחזק, כאילו, אומר, טוב, הגב שלי קצת תפוס, אז אני אעשה לו קצת יותר דגש והכל.
כן, אוקיי, יפה, הבנתי. מה המטרה שלך בתחום כרגע, כאילו לאן אתה רוצה להגיע, השאיפה הכי גדולה שלך?
אוקיי, אז זה מתחלק לשניים, כי יש לי את השאיפה התחרותית והשאיפה כספורט וכעצמי.
אוקיי.
בספורט. אז מבחינת תחרויות, כמה שיותר לטייל בעולם ולהתחרות ולנצח בעולם, ובסופו של דבר גם להיות אלוף עולם, אם לא פעם אחת אז יותר. ובשאיפה אישית אני רוצה כמה שיותר לתת לאנשים מהידע, אם זה לעשות אימונים אישיים בארץ, אם זה אונליין, אם זה פיזי, אם זה ללכת לעשות סדנאות של יומיים, שאני מסביר תרגילים לכל ילד, או עושה אפילו קורס כאילו, כמו שעשיתם לניב בקרמן בתיארתי, משהו בסגנון הזה, לעשות כמה כאלה עם כל תרגיל, ובעצם כמה שיותר לתרום, אבל אני חושב שאני גם תוך כדי להרוויח מזה, לעבוד בזה.
כן, כאילו, אתה רוצה להתפרנס מזה. אתה
רוצה
אומר...
להתפרנס מזה בדיוק.
כן, הבנתי.
כי בסופו של דבר מבוגר צריך לחיות ממשהו.
כן.
אז כאילו אם אני יכול גם לתת לאנשים, וגם לקבל חזרה, וגם לשנינו יהיה ערך,
כן.
כאילו שנינו נקבל מה שאנחנו צריכים, בלי עכשיו יותר מדי, אני לוקח יותר או לוקח יותר, שזה יהיה משהו מאוזן. אז לדעתי זה יהיה נורא טוב. זה כאילו המטרה הגדולה שלי.
הבנתי. יפה. אז מה שיטת האימון הנוכחית שאתה פועל לפיה? כאילו איך אתה מחלק את הימים ואת הדברים שאתה רוצה לעבוד עליהם? כמה ימי מנוחה בשבוע? איך אתה מחלק את זה?
בעיקרון מנוחה זה הולך לפי הרגשה של הגוף שלי, כי יכול להיות יומיים שאני מרגיש שאוקיי, אני צריך לנוח, הגוף שלי עייף. או לא ישנתי טוב, אומר, טוב, בסדר, עדיף לי לא להסתכן בלעשות אימון כשאני לא ישנתי או אכלתי טוב, כי אני יכול להיפצע, ועדיף לי במקום לוותר על אימון אחד שיהיה כנראה חלש, אני יכול לחכות יום ויום אחר כך להתאמן. בעיקרון כל אימון אני עושה סטטיקה, ובאזור השלוש פעמים בשבוע דינמי, 2-3, וכמובן, כמו שאמרנו, היוגה בערב ובבוקר, נחק מהאימון.
אז,
ולפעמים בבית ספר אני עושה תחזוקה כזה, בלנס ו...
אוקיי. כמה אימונים זה יוצא בשבוע? מיליון? סתם.
אם אתה מחשיב אימון בבית ספר ואימון יוגה כאימון?
כן, בוא נחשיב הכל.
אוקיי, אז דבר ראשון, כל בוקר יוגה זה כבר שבעה אימונים. אני מתאמן באזור עוד 5 פעמים בשבוע אימון רגיל, כאילו.
כן.
אוקיי, אז זה 12. ויוגה של ערב, אני עושה, נגיד, גם 5 פעמים בשבוע בערך.
וכמה זמן זה יוגה של ערב? גם 10 דקות?
לא, יוגה של ערב זה לפחות שעה, אם לא שעתיים.
וואו.
זה כאילו ממש משקיע, כאילו.
אוקיי.
מתחיל עם מתיחות, עובר להוציא קליקים ושחרורים בגוף, ואז גם משז לכל הגוף. אנחנו ב-17.
כן.
ובבית ספר אני מתחזק עם בלנס ופרונטים, ויש לנו הפסקה גדולה כזאת של ארוחת צהריים, אז במקום לאכול אני עושה עם...
וכמה זמן זה בערך יוצא?
40 דקות.
40 דקות, אוקיי.
כן, אז תוסיף עוד איזה 2-3 כאלה.
20.
נגיד 20.
20 אימונים.
בשבוע שאני מרגיש טוב, אז 20 אימונים, כן, משהו כזה.
וואו, איזה טירוף.
כן, זה הרבה כשאני חושב על זה. כאילו חלק מהם כבר, לעשות את הבוקר לא מרגיש לי אימון, אתה מבין? זה מרגיש לי כאילו, פשוט הבוקר שלי, כמו לצחצח שיניים. אתה לא סופר כמה פעמים אתה מצחצח שיניים בשבוע, אתה מבין?
כן. כן, אבל אמרת, אימון יוגה בערב זה שעה ולפעמים שעתיים, זה לא ספק נחשב אימון, והילד בבית ספר זה 40 דקות, זה גם הרבה.
אתה מבין שגם עכשיו גם התחלתי לרוץ, אז אני מוסיף גם 2-3 ריצות בשבוע.
וואו, אז 22, 23.
בוא נגיד, בשבוע מטורף 23. אבל כמובן שזה לא כל שבוע ככה, אבל כך מנוחה, יש שבועות שזה 15, יש שבועות שזה יכול להגיע גם ל-10, שזה אומר כאילו... היוגה של כל בוקר, ועוד 3 אימונים, ובלי כלום אחר כך, כי אני פשוט עייף, או כי אני פשוט מרגיש שאני לא צריך.
היו איזה שיטות אימון שעשית בעבר, ואמרת, טוב, זה לא עובד בשבילי?
היו אמון.
מה הכי גדול, נגיד, שאתה זוכר, שניסית ואמרת, טוב, זה לא בשבילי?
וואי, זה כנראה ישן. כי כאילו, כל תוכנית היא טובה עד שלב מסוים, ואתה פשוט צריך לעבור לתוכנית אחרת, שהיא מן הסתם יותר קשה. אז כאילו, אני יכול להגיד לך שסתם דוגמה להתאמן מאפליקציה, שזה מה שהייתי עושה בהתחלה, זה היה לי טוב בחודשיים הראשונים, כדי לבנות הבסיס, כי זה ככה. עכשיו, בחודשיים הראשונים זה היה לי טוב, אבל אם עכשיו אני אחזור להתאמן באפליקציה, או נגיד אחרי שנה שאימונים אני אחזור להתאמן באפליקציה, זה כבר לא יהיה לי אפקטיבי, כי היא מותאמת לאחוז אוכלוסייה שרק מתחיל כושר, וגם הרמה המתקדמת שלה, היא לא יכולה להיות רמה שמתקדמת ביחד איתי, קודם לה איזה אלגוריתם כאילו מתוחכם כזה.
כן, הבנתי.
אז אני חושב שאין תוכנית שהיא לא טובה, יש תוכנית שהיא פשוט לא מותאמת, כי בטוח יש מישהו בעולם שהתוכנית אימונים שלו זה, אימון אחד בשבוע וכל יום 5 קפיצות בחבל, אתה מבין? יכול להיות שזה תוכנית של מישהו והיא עובדת לו.
כן. מה אתה אוהב יותר, סטטיקה או דינמיקה, ולמה?
אוקיי, זה יפתיע, אבל אני יותר אוהב דינמיקה.
וואי, זה יפתיע.
כן, זה יפתיע. אבל פשוט בגלל עצם זה שזה יותר מאתגר אותי, פיזית, כי זה בא לי פחות בקלות, וגם זה שזה לא מפעיל לי, כאילו, אין לי פה את המאמץ הפיזי, זה יותר כזה, כמו פלואו משחרר כזה. נראות שיש שם אתגר, יש שם המון אתגרים, כאילו, גם מנטלי, וזה פשוט, בגלל שזה גורם לי לעבור על המון מכשולים שהם לא רק הכוח שכולם רואים בסטריט, המון מעבר, אז בגלל זה אני יותר נהנה מזה, אני יותר נהנה לעבור את האתגר המנטלי הזה של הפחד, עושה כזה כמו אדרנלין כזה מרגש.
כן.
ואז אתה נכנס כאילו, אתה בראש טוב כזה של, של הפלואו של הדינמיקה. אתה כזה זורם, ואם אתה נופל, אז בסה, ואתה פשוט לא חושב על כלום, אתה פשוט זורם.
הבנתי.
אני כן אוהב נורא סטטיקה.
פשוט... כן, כן, לא, אבל בשאלה זה היה מה יותר. כן.
כן, דינמיקה יותר.
אוקיי. אז אתה בן אדם גם של שגרה וסדר, נכון? אתה עושה לעצמך, אתה רושם לעצמך משימות וכזה. איך, כן. איך נגיד היית ממליץ לבן אדם שהוא מרגיש מפולגן, ושהוא לא יודע לסדר את עצמו, איך היית ממליץ לו להתנהל, או להתחיל להתנהל? איזה, בואי. לא יודע, טיפים היית כזה נותן?
דבר ראשון, הכי טוב, לוח מחיק. זה כלי מטורף.
זה אחלה.
זה כלי באמת מטורף, כאילו, לי יש לוח מחיק, סבא, אז רשום עליו, יש לו חלק של משימות, שהוא ממוסגר, חלק של משימות לטווח ארוך, כל מיני דברים שהם כאילו לא דחופים להיום, אבל נגיד, סתם דוגמה, ראיון עם בונן ביום חמישי, ורשמתי את זה עד כשקבענו, מכמה ימים. אז זה לא רלוונטי אותו יום, אבל משימות כלליות כאלה, טווח ארוך, יש לי שם תזכורת להשקות העתיד, וכל יום אני מחליף, כאילו כל פעם שאני משקיע, אני מחליף את התאריך.
אוקיי.
ואני יכול לחשוב על הכל, כאילו, אני מארגן תיק, קודם כל אני רושם מה אני צריך לשים בתיק, ואז אני פשוט מארגן לפי זה. זה טיפ טוב, וטיפ שני, זה להתחיל בצעדים קטנים, שגרה או ערב או בוקר, מה שיותר נוח לכם להתחיל. אז נגיד סנומה, להוסיף עכשיו, להתחיל אתגר 30 ימים, להוסיף את היוגה בבוקר. אחרי 30 ימים, להוסיף גם מדיטציה. אחרי ככה וככה זמן, להוסיף גם, לא יודע, ארוחת בוקר בריאה, או ריצה בבוקר. כאילו, היוגה זה לא באמת חובה שזה יהיה יוגה, אם אתם כבר עושים אימון מתיחות, אז בנוסף, כאילו, כמו שאני עושה בערב נגיד, אז זה לא חייב להיות יוגה, זה יכול להיות כל דבר שאתם אומרים, יכול להיות ריצה, זה יכול להיות אימון בוקר, זה יכול להיות סתם לעשות 20 שכיבות צמיחה ו-20 כפיפות בטן ו-20 מתח, איזה פרשים ו-20 מתח, 20 כפיפות צמיחה, אבל הבנתם?
כן, הבנו.
אז כן, חיכיתי גם שתענו לי, אה? כל הקהל שצופת, תגיבו לי. תגיבו לי שהבנתם.
יפה, אז אחלה טיפים. והלוח מחיק הזה, איפה אתה ממקם אותו? יכול להיות שחלק יאזינו, אז הם לא יראו את מה שאתה מצביע עליהם, כן?
אבל מי שלא רואה,
בחדר.
זה לוח אחד בחדר, ועדיף גם שיהיה לכם על הדלת משהו כזה.
אה, וואו.
נגיד, כאילו, יש לי פה...
זה לוח שנה כזה? כן.
זה כאילו לוח שנה של החודש, זה גדול. פה יש לי ככה אירועים, נגיד יש לי פה אימון, עבודה, דברים כאלה. הייתי משנתי היה לי.
כן.
פה יש לי את הסדר יום שלי, אז רשמתי פה גם את המערכת שעות, ואז גם פה את השעות בערך של האימונים, שעות של עבודה, וכל מיני דברים שאני עושה, ופה התוכנית אימונים שלי הרגילה.
אשכרה.
כן, יש לי נגיד יום שלישי בוקר, זה אימון פריסטייל, ואז בערב זה מתיחות וטכניקה.
וואו.
וחמישי נגיד, לרוב זה מנוחה עם ריקוברי כזה, משאזים, שישי אימון סטטי ומתיחות, שבת ריצה, פריסטייל, ראשון בלנס. כאילו,
יש לך מדפסת שם כאילו... בבית ואתה מדפיס את זה פשוט?
כן, יש לי מדפסת בבית.
יפה, יפה מאוד. טוב, אז לגבי תזונה, מה הגישה התזונתית שלך, ואם אתה משתמש בתוספים מסוימים?
בעיקרון זה נורא תלוי בתקופה.
כן.
כאילו, יש תקופות שאני יכול פשוט לא לשים על האוכל שלי ולאכול כמה שבא לי.
כן.
ואז אחר כך אני מרגיש חרה, ואז אני אוכל בריא לתקופה ארוכה. אני עכשיו אני משתדל ממש כאילו להקפיד על האוכל שלי, כי גם כי אני פצוע, וזה נורא חשוב. להקפיד על האוכל, על החלבון והכל. ובנוגע לתוספים, לא לוקח משהו קבוע, כאילו... פעם בבון אני מביא לי חטיף חלבון.
אז...
לא משתמש במשהו קבוע בינתיים.
הבנתי, אז אתה גם לא סופר קלוריות? אתה גם
לא
סופר ערכים של חלבון?
כאילו... עכשיו אני כן סופר.
אוקיי.
חלבון פחות, כי פשוט רוב האוכל שלי הוא מבוסס על חלבון, אני פחות כן. אוכל פחמימות וכאלה. כאילו כשאני בחיתוב, אז אני משתדל להפחית בפחמימות, כי פשוט יותר קל לי להפחית את זה. ושזה גם משקל, כאילו, נגיד אם אני אפילו לאכול, שמים מאוד חזה אוף,
כן.
ובלי אורז, ואז כאילו, הקלוריות, כאילו, אולי אותם קלוריות, אבל יש לי יותר חלבון.
כן.
אתה מבין? אז ככה לחשב את זה פשוט.
אז בראש. רגע, אז אתה כן סופר עכשיו בתקופה הזאת?
קלוריות אני כן סופר, חלבון וכאלה, זה פשוט, כן. בטבעי שלי אני אוכל כמה שאני צריך.
כאילו אתה, חלבון. אתה יודע כמה קלוריות אתה מכניס ביום?
כן, באזור ה... 2100, משהו כזה, okay. 2200.
2200, וזה החיתוב okay. שלך, אתה אומר.
כן, זה החיתוב שלי, ואני מוסיף okay. לזה ריצות ו... ואימונים.
סבבה. אם היית יכול לבחור תרגיל אחד, שהיית יכול לבצע רק אותו כל החיים. איזה תרגיל היית בוחר? רק אותו, בלי וריאציות, רק להגיע לאימון זה הדבר הכי שאתה יכול לעשות.
רגע, בלי וריאציות, כאילו, עוד מסטטיקה, פלנץ' פרונט עמידת ידיים, כאילו בלי מטוס נגיד?
תרגיל אחד, אני אומר לך.
וואה. אז אם זה בלי וריאציות, זה יהיה הליופ. זה הכי כיף.
כן? אתה בחרת תרגיל דינמי. היית יכול גם לבחור סטטי, כן?
כן. אבל אמרת בלי וריאציות, הייתי בוחר מטוס רצפה.
אין בעיה, מטוס רצפה. הכוונה בלי וריאציות.
אוקיי, אוקיי, כי הוא לא פלנץ' ועד יש לי מטוס רצפה.
מטוס? מטוס?
כן, רצפה אבל. רק על רצפה.
אז בדינם יעלו עליופ ובסטטי...
כן, בסטטי מטוס רצפה.
רצפה, יפה.
כן, ככה, לראות אותה קרוב. זה הכי כיף.
אז תאר לי אימון טיפוסי שלך, נגיד עכשיו אתה מגיע למתח, מה השלב הראשון שאתה עושה עד השלב האחרון?
אוקיי.
אימון רגיל, לא יודע, ביום יום שלך, נגיד את מה.
אוקיי, בסדר, אוקיי, נגיד אימון כאילו, נגיד פריסטייל, סבבה?
אוקיי.
כאילו שאני עושה בו הכל בעצם.
כן.
אז אני מתחיל בחימום קודם, לפחות רבע שעה 20 דקות, מחמם גם את השרירים עצמם, ככה עם חזרות קצת של מתח, מקבילים שקבות צמיחה, וגם את כל המפרקים שלי, מהצוואר, כתפיים, מרפקים, אפילו את המפרק של האגן והברכיים, ככה לסטרדלים, למתוח גם קצת האזור. ואז אני מתחיל פריסטייל, שזה בעצם גם דינמיקה וגם סטטיקה, פשוט רק על המתח, עד שאו כואב לי בידיים, או שקראתי, או שאני סתם לא בא לי יותר, אני יותר מה לעשות. ואז אני עובר לפלנצ'ים, עושה להם מקבילים קומבוים ארוכים, עובר פרונטים, עובד פרונט אל אחד קצת, פול-אפ, שחזקות, ועד בסוף אני עושה בלנס, ושם בעצם נגמר האימון. זה אימון שלוקח בערך שעתיים וחצי, שעתיים.
אוקיי.
אם האימון טוב, אז זה שעתיים וחצי, כן. אם הולך לי טוב.
אז אימון בדרך כלל אבל זה באזור השעתיים?
בין שעה וחצי שעתיים, כן.
אוקיי.
תלוי כאילו כמה אני בוחר ממש לסחוט את עצמי ב... כאילו, אני יכול להישאר אחרי האימון ולעשות מלא סטרדלים והחזקות, אבל לא כל אימון אני עושה את זה. כאילו, אין פשוט אימונים שאני מעריך, אימונים שאני קטר, תלוי גם בעייפות שלי, במה עוד יש לי לעשות במהלך היום ודברים כאלה.
אוקיי. טוב, אז לגבי פציעות, איזה פציעות היו לך במהלך הדרך, ואיך התמודדת איתן?
וואי, הכל.
בוא נגיד את הגדולות ביניהם, שהכי השביטו אותך.
דבר ראשון, שברתי רגל, בעמידת ידיים.
מה, על מקבילים כאילו, גבוה?
עשיתי על מקבילים, אבל נפלתי קדימה, והרגל שלי הייתה מסובבת ונפלה.
אוי ואבוי.
כן, זה היה גם ממש בהתחלה של
הסטריט שלי. מה זה שברת? העצם נשברה?
העצם על השבר, כאילו, אם נגיד זה הרגל, אז על השבר ככה מסובב על כל זה.
סדק או שבר?
שבר.
ממש
נשבר. לא בטוח, אבל. שבר, כאילו הייתי עם גבס שלושה חודשים, אפילו קצת יותר.
שלושה חודשים עם גבס?
כן, שלושה חודשים זה הרבה. הייתי כאילו אמור להיות...
זה הרבה לגבס. זה בדרך כלל שברות.
נכון, כי זה נקרא שבר מסובב, זה ממש כאילו, אם הייתי אוכל קצת יותר חזק, זה היה שבר פתוח.
וואו.
זה כאילו מה שהרופא הסביר. אז כאילו הייתי אמור להיות חודשיים, ואז עשיתי ככה אולטרסאונד, לא אולטרסאונד, השני, MRI, והוא בדק, הוא אמר, טוב, אתה צריך להיות עם זה עוד חודש,
אוקיי.
והשתגעתי, זה היה כאילו, ברגע שהוא אמר לי, הרגיש לך שבורה, הייתי כזה, הייתי בשוק, לכמה רגעים, הייתי כזה.
זה כאב?
בשנייה הראשונה לא, ואז פתאום כזה הסתכלתי על הרגל, ראיתי כמה היא נפוחה וזה, ואז פתאום זה התחיל לחוב. וגם הייתי כזה רחוק מהאוטו, הייתי צריך כזה לקפוץ במדרגות וזה. לא, לא כיף, לא כיף. כזה, כשהרופא אמר לי, שברת הרגל, הייתי בשוק, הייתי כזה, רגע, רגע, מה אני עושה עכשיו? איך אני עם האימונים שלי? איך זה?
כן.
אז זה ככה, היה כזה נורא משמעותי, כי זה היה גם בהתחלה, אתה מבין? זה היה כזה עוד בלט של ההתחלה, זה היה אחרי חצי שנה, לא, 8 חודשים שאני מתאמן כזה, משהו כזה. אז ככה זה נורא בייס. היה לי בשתי העמות מהפסטו, בכל אחד מהם איזה פעמיים נראה לי. במפרק היה לי לחצי שנה במפרק ימין, ואז כשמפרק ימין עבר, אני פשוט העמסתי עוד פעם, כאילו לא בהדרגה, ואז עבר למפרק שמאל.
אוקיי.
כאילו כל מה הייתי עושה פיזיותרפיה רק לצד ימין, ואז שמאל התחלש, ואז רציתי את שמאל, והייתי איתו עוד חודשיים פצוע בערך. היה לי מתיחה בכתף באליפות הארץ, שנמתח לי השריר פה.
מפרונט יד אחת זה?
כן, מפרונט יד אחת, ואז נמתח לי.
כן. ומה שלום זה עכשיו? עכשיו סבבה בכתף?
עכשיו סבבה, עכשיו זה טוב.
אוקיי.
הייתי בטיפול אצל קם וזה.
אוקיי.
שנה שעברה בחורף, התאמנתי בחורף והנורא קר, ואז כל השריר פה.
כן.
גם היה לי מציאה, לא הייתי יכול לעשות מטוסים על מתח, והייתי יכול רק סופינציה. בסופו של דבר זה עזר לי, כי כאילו, כי נטרלתי את המטוס סופי וזה. ועכשיו יש לי בבייספס פה.
נכון.
לא יודע איך להבחן את זה, איך לקרוא את זה, אבל זה כנראה עומס יתר, או,
כן.
או מאמץ וזה. כנראה בגלל חוסר שינה ותזונה לא טובה. זה כאילו, כנראה משל, כי זו התקופה כזאת היא נורא מוסה, אבל פשוט דיימסתי על השריר, וקרה או שקרה, עד עכשיו כבר, מתי קראת השריר? זה היה בערך באותו זמן.
כן, ספטמבר, סוף ספטמבר, אז כן.
כן,
חודשיים וחצי כזה.
חודשיים וחצי כבר, טוב, אבל עכשיו דווקא מחלים טוב, כי הוא היה שיפור בזמן האחרון.
טוב. אז לפי הניסיון שלך עם כל הפציעות האלה, איך אפשר למנוע אותם כמה שיותר לנסות להוריד את הסיכויים להיפצע?
דבר ראשון, לא לדלג על חימום בשום מצב, גם אם כאילו אומריך, תעשה צ'ק, תעשה זה, לא יודע, ילדים בכיתה אומריך, תעשה מידת ידיים, שום דבר, כאילו, אפילו ברמת אל תעשה טאק פלונץ' בלי חימום, כאילו, גם אם יש חפול, אני לא עושה טאק בלי חימום, אתה מבין? אני קודם כל, גם אם זה חימום מינימלי, עדיין אני מחמם, קצת מפרקים, קצת שרירים, אז אני ממליץ לעשות חימום יחסית ארוך, עד שתרגישו את השריר. הרבה אנשים אני יודע שהם לא מרגישים את השרירים שלהם בחימום, הם כאילו, הם עדיין קרים השרירים, אז אני אגיד ממש מקפיד שהכתף שלי תהיה חמה, וגם היד, וכאילו, שיסוף קצת, כאילו, אל תפחדו שיסוף לכם בחימום. כאילו, גם אם זה אומר לעשות עכשיו סט יחסית ארוך, שהוא חימום, כזה נגיד 20 מתח, אין בעיה, תנוחו קצת ואז ישתחרר, זה לא ירוס את האימון. אז חימום זה אחד, שתיים, להקשיב לגוף, לדעת לנוח, לא צריך עכשיו להראות שאתה יכול להתאמן כל יום וזה, אם אתה מרגיש שאתה לא יכול, אז אין סיבה, תסתכל לטווח הארוך, ואני חושב שגם לשמור על הגוף, כאילו מבחינת השינה והתזונה, זה כאילו, נורא חשוב, לישון טוב, זה בזמן האחרון מרגיש שזה מאוד משפיע על הישנה, גם אם שאני לא ישן הרבה, אם שאני כן ישן הרבה, אני רואה את זה באימונים שלי, איך זה נראה. ולא עולה לי עוד משהו.
אוקיי, אז כמה שעות אתה ישן בלילה? אתה מחשיב שינה טובה בשבילך?
דעתי, שינה בשבילי אישית, בערך 7 שעות זה אופטימלי כזה, 7-8.
אוקיי. וכשאמרת שאתה לא ישן טוב בתקופה האחרונה, אז כמה שעות זה?
עכשיו יש ימים שנגיד סתנו בחופש הגדול, הייתי קם ב-5, אבל גם מצד שני הייתי הולך לישון ב-12-1, ואז היה לי 4-5 שעות שינה. וגם אחר כך עם הבית ספר והכל, עכשיו נגיד אני קם ב-5, אבל אני משתדלת לישון ב-10, ואז זה כאילו מאוזן.
אוקיי.
ואז זה כאילו 7 שעות. מומלץ יותר אבל, אבל זה נורא תלוי, כאילו קראתי מחקר שאמר שכאילו זה נורא אינדיבידואלי בשלב מסוים, כאילו אחרי שאתה עובר תגיד בגרות, אז כזה יש כאלה שיותר נוח להם לישון 5 שעות, כאלה שיותר נוח להם לישון 12, כאילו דברים כאילו יכול להיות קיצוני לשני הצדדים.
אוקיי. אז יש לך תרגיל שהוא מאוד חזק ביחס לאחרים, כאילו מלטיז, אתה מצליח הרבה יותר טוב מאחרים.
כן, זה להשיג.
הוא. כאילו זה תרגיל שבא לך בטוב. אז, זה, מה, אז כן. מה גרם, מה אתה חושב שגרם לך ככה להצליח בתרגיל?
אני חושב שתמיד, תמיד, תמיד היה לי יותר נוח לשים את המקבילים רחב יותר. תמיד, כאילו מהרגע שהתחלתי, אף פעם לא הייתי שם רוחב כתפיים, תמיד הייתי שם ככה. שזה יחסית רחב. אז אני חושב שזה כזה, בנה לי כמו, אפשר להגיד, בסיס טוב לפלנצ'ים יותר רחבים. כי זה כאילו מה שהיה לי נוח. ואז כאילו להרחיב קצת יותר, אז זה היה פחות משמעותי ממישהו שמרחיב לו את הרוחב כשהוא רגיל לרוחב כתפיים. אז פשוט היה לי כזה הרגל לשים תמיד יותר רחב. ופשוט כשעבדתי למטוס, אז זה בא לי יחסית בקלות.
הבנתי אותך. יפה. זה אחלה דבר. זה כאילו מי מישהו רוצה להצליח, אז יש להרחיב טיפה תמיד.
כן.
נגיד בבן אדם עכשיו רוצה להתחיל להתאמן בתחום, איך היית ממליץ לו להתחיל?
אוקיי, דבר ראשון, בסיס, עד כמו שאמרנו בהתחלה, 20 מתח, 30 מקבילים, 60 שכיבות צמיחה, ככה שהגיע לזה, ואז משם אני חושב שיש לו כאילו כמה אופציות. אופציה ראשונה זה לנסות ללמוד לבד, דרך יוטיוב וכאלה. אופציה שנייה זה לקחת מאמן אישי, ואופציה שלישית זה פשוט להתחבר לאנשים, לבוא למפגשים ולשאול כמה שיותר. כמה שיותר לשאול אנשים, כי בהתחלה זה אולי טיפה מביך כשאתה חדש והכל, אבל אנשים באמת עוזרים בכיף, אני יודע, עצמי, עליך, על עוד הרבה אנשים, כאילו, תבוא תשאל בכיף, אין בעיה. כאילו, מי שרוצה, תמיד באינסטגרם או במפגשים, בכיף, כאילו, אנשים עוזרים, אתם רוצים אליי גם, אני עוזר.
אז אחרי השלב כאילו, של הבסיס פשוט להתחיל לחפש מקורות.
להתחיל לחפש מידע. לחפש מידע, להבין, לראות פודקאסטים כאלה, להבין מה יש מאחורי כל דבר, ללמוד תנועות זה נורא חשוב, ללמוד מה זה הולו, פוטרקשן, ריטרקשן, PPT, APT,
כן.
כל אלה. להבין באמת כאילו מה כל דבר מפעיל, איזה שירים פלנש מפעיל, איזה שירים פרונט מפעיל, עמידת ידיים, מה זה איזון, איך עובדים עליו, ולנסות הכל. לנסות כאילו למצוא את השיטת אימון שמתאימה לך. לנסות פעם, אני יודע, פלנש ופרונט ביחד, פעם בימים נפרדים, פעם דינמי ביחד עם פלנש וסטטי בפרונט ביחד עם בלנס, דברים כאלה.
Okay.
פשוט לנסות הכל עד
שתמצא משהו
אופטימלי לך באמת.
יפה מאוד. עכשיו יותר בכללי, גם למתקדמים, גם למתחילים, בכללי למי שמתאמן, איזה טיפ מפתח היית נותן בשביל השתפרות כללית לכולם?
אוקיי, נראה לי, זה פשוט לקחת את הספורט, לפרק אותו לכל מה שיש בו, שזה נגיד, הצד המנטלי, הצד של האימונים, הצד התזונתי, והצד של נקרא זה מנוחה וכאלה, שזה שינה והכל, לפרק את זה ככה, ובעצם לבנות לך כמו מין תוכנית אפשר להגיד, לכל דבר, לקבוע יעדים ומטרות לכל דבר, שזה דבר שנורא חשוב. פשוט נגיד לנו מה באימונים, אז אני רוצה עד סוף 2022, לעשות ככה וככה מתח, ככה וככה מקבילים. במנטלי, אני רוצה להתגבר על הפחד לעלות סטורי, אני רוצה להתחיל לעלות תוכן, אני רוצה, לא יודע, להיות בתחרויות, ולהתגבר על הפחד של התחרויות. בקטע של המנוחה, אז אני רוצה לישון 7 שעות שינה, אני רוצה ככה וככה. רוצה לנוח פעם בשבוע לפחות, לעשות מתיחות, לעשות משאזים. אוקיי, ו... זה נראה לי כאילו טיפ טוב, ולא לשכוח פשוט שגם אם נשאר לכם מטרות בסוף השנה או סוף התקופת מה שעשיתם, ולא הצלחתם, זה נראה לי בסדר, לי יש מטרות שאני סוחב איתי עם 2019 נראה לי, שעוד לא הגעתי אליהם מבחינת הרגילים, פשוט שימו לכם סדר עדיפויות, תעשו כן. קודם כל את מה שיותר חשוב, ותמיד אפשר כאילו, לא הצלחת השנה, שנה הבאה, חודש הבא, שבוע הבא, מחר, לא לדחות, אבל פשוט להגיד, בסדר, אם לא הצלחתי היום, אני אצליח מחר. אבל לא להגיד לעצמכם, טוב, בסדר, אני כבר אעשה את זה עוד יומיים, אני אתאמן על זה חודש הבא כבר. כאילו, עושים לכם באמת סדר עדיפויות, מה אתם רוצים לעשות לפני מה.
אז בגדול להציב מטרות.
כן, מטרות וגם יעדים קטנים.
מטרות גדולות ומטרות קטנות.
כן.
בגדול מטרות.
מטרות, בגדול.
להתחיל להציב מטרות. אחלה טיפ. עד כמה המרכיב המנטלי חשוב בספורט לדעתך?
וואו, מאוד. כי אני רואה ילד, אפילו נגיד על עצמי, אני רואה את עצמי מתחרה לפני שנתיים, שלוש, ואני רואה כאילו מישהו בא, מגיע כולו בלחץ, מוכן כפיים יש קהל, מסתכל כל הזמן לבדוק מי מסתכל, מי רואה אותי, מי זה, מה שופטים חושבים, אם אני אעשה ככה, אולי השופט יחשוב ככה, אולי הבן אדם הזה יגיד, רגע, הוא מצחיק, אם אני אנסה להרים לקהל, רגע, אולי הם לא מחאו לי כפיים. זה מפחיד. זה צריך לדעת כזה, וגם מעבר לזה, גם לדעת בתרגילים שלך, להיות בראש מנטלי טוב, להיות בראש של, או אני מסוגל, אני מצליח, תמיד לדבר חיובי לעצמך, אני יכול, עבדתי על זה, התאמנתי על זה, לעשות מדיטציות לפני תחרות, או לפני אימונים, אז אני חושב שזה פן נורא נורא חשוב, אפילו לדעתי יותר חשוב מאימונים, אם המטרה שלך זה באמת ככה להתקדם נורא רחוק, וכי אם תסתכל עם הספורטאים אולימפיים או אפילו עליי ועל ירין שנסענו למוסקבה, אז היה לנו פסיכולוגית, אז זה רק מראה כמה זה באמת חשוב שיהיה את הפן המנטלי שיסביר וידריך לך אם זה פסיכולוג או ללמוד לבד.
כן, הבנתי, זה באמת זה ממש חלק מהספורט המנטליות. האם אתה מתאמן לבד בעצמך או עם חברים? עד כמה אתה משלב את האימונה לבד עם חברים? ועד כמה אתה חושב שזה חשוב? כמה אתה חושב שסביבה של מתאמנים זה חשוב באימונים?
אוקיי, אז בתקופות שאני בקיבוץ ולא במרכז, כאילו אם אין חופש וכאלה, אז אני מתאמן עם עוד חבר, לפעמים שניים אם הוא בא בשבת, כאילו פנימיה, מי שמכיר אלון וחגי, אז מתאמן איתם. אימונים לבד, רק אם אני בבית ספר, אז כשאני מתאמן, אני מתאמן לבד.
בבית, אתה עושה אימונים?
אני לא סובל אימונים בבית.
אוקיי.
לא אוהב את זה בכלל. ואני חושב שבכללי, כל הסביבה זה דבר שהוא נורא נורא חשוב לכל אחד. גם אם זה לא בהכרח כאילו להתאמן אנשים שאתה מכיר, אלא אפילו סתם לבוא למפגש ולהתאמן, פשוט שיהיה את הסביבה הזאת של אנשים ש... מריעים לך, עוזרים לך. אני רוצה להגיד על עצמי, נגיד, שהיה לי תקופות שנגיד היה לי חוסר מוטיבציה ולא היה לי כוח להתאמן וזה, ואז באתי למפגש אחד גדול, ואז פתאום בום, כאילו פתאום כזה, וואו, ראי, חזרה מוטיבציה, איזה כיף להתאמן עם אנשים, אתה רואה אנשים, אתה מכיר חברים שלך כאילו לחיים, כאילו, אנשים שכאילו אתה מסתובב איתם ביום יום, דבר איתם וזה. אז נורא חשוב כל הקטע הזה של הסביבה. כאילו אם אתה מתאמן הרבה זמן לבד, אתה יכול להיכנס למצב כזה של בסק, כאילו אין לך מוטיבציה, אין לך מי להתאמן, והרבה אנשים, גם אני כאילו, כשהתחלתי הייתי מתאמן לבד, תקופה ארוכה, והרבה אנשים גם אמרו לי שמתאמנים לבד ואין להם מוטיבציה, ואתה אומר, כאילו, לך תמצא את האנשים, גם אם אתה צריך לצאת מהבית שלך, אני יודע לשלם על אוטובוס או משהו, או שלבקש מההורים שיקפיצו אותך לאיזה מפגש, פעם בחודש, פעם בשבועיים, כאילו פעם בחודש וחצי, כאילו, רק ככה להציץ מחדש את ההתלהבות הזאת עם החברים, לפגוש עוד אנשים שיש להם אותה תשוקה כמו שלך להצליח, והם רק מרימים אותך, ומרימים אותך יותר ויותר, ובעצם אחרי שאתה כבר מוצא גם את הקבוצה האישית שלך יותר, כאילו את החברים הקרובים, אז אתה גם רואה איך זה משפיע, כי אם פעם היו לך, היו לי נגיד חברים ש... הם לא מורידים, פשוט לא באותו ראש, אתה מבין, הם לא היו בראש עכשיו של בוא נתאמן מלא, בוא נעשה תחרויות, בוא נעשה ככה וככה, אז הם לא באותו ראש מנטלי שלך. אז אומר, אני לא יכול להתאמן עם אנשים כאלה, הם רק כאילו יורידו את המוטיבציה, יגידו, לא, אין למה להתאמן עכשיו, בוא נלך עכשיו, אני יודע, לשתות ולעשן במסיבה. אין פה באמת את הרצון הזה מהצד שלהם, ואז זאת שאתה תכלס מתאמן לבד. גם אם היו מתאמנים איתך, גם אם לא, אם אין להם תשוקה לפחות כמו שלך, זה יהיה לך קשה להתאמן איתם. כי אתה תרגיש שאתה פשוט מתאמן לבד, והם כזה עושים מה שהם רוצים בצד, כאילו, גם אם אתה חלק מהם וגם אם לא. כמו שדבר, יש שם כמו קונטרסט כזה, יהיה הבדל בין הקבוצה של מי שבאמת רוצה להצליח ולהתקדם, ומי שפשוט נשאר מאחורה, כי הוא אומר, טוב, מתאמן בשביל הכיף, לשרירים, לא יודע, כל אחד מהסיבה שלו. אם הוא לא באמת רוצה להתקדם ביחד איתך, יהיה לך קשה בלי סביבה שרוצה את מה שאתה רוצה. שאתם רוצים ביחד להתקדם ולעלות ולהרים ולהתחרות והכל.
אז אתה אומר שבכללי אתה רואה שעדיף לך להתאמן עם סביבה מאשר לבד.
כן, בטח. כאילו...
וזה מה שהיית ממליץ לאנשים?
כן, תמיד תחפשו עוד אנשים להתאמן איתם. כן, זה אומר להכניס אנשים, וזה אומר לחבר, בוא לימון, מה, אבל לא מתאמן, בוא תנסה איתי, בוא ננסה ביחד, בוא תעשה ביחד איתי אימון, תראה איך זה, ואז הוא יגיד, וואלה, מגניב, אני מתאמן איתך, ואז יהיה לו גם את להבות של ההתחלה וזה, תאמנו ביחד, זאת אומרת, תגיעו כאילו, אם שניכם תישארו בספורט, תגיעו לרמה גבוהה מאוד.
אוקיי, מעולה. דיברת בהתחלה שהיית מתאמן בריצה או בקפיצה לארוך, רק נכון?
לגובה.
קפיצה לגובה, אז איזה תחומים, כאילו חוץ מזה כולל, זה היית מתאמן, והאם זה איכשהו עזר לך בקליסטניקס?
אוקיי, אז כילד הייתי ספורטיבי, אבל בלי הקטע...
בלי הספורט.
בלי הספורט, כן. לא, אפשר להגיד את זה ככה, כאילו בלי... בלי הקטע הזה של הרצון להיות הכי טוב, או בלי הרצון להרזות, או לעלות שריר, או משהו, הייתי קופץ לגובה, כי פשוט תמיד איכשהו הייתי טוב בזה, תמיד, okay. תמיד קפיצה לגובה באה לי בקלות, למרות שאני נמוך, אבל פשוט הייתי בתחרויות אתלטיקה ארציות, הייתי פעמיים, פעמיים הפסדתי על ההתחלה, הייתי כל כך בלחץ שלא צריכתי לעבור דברים שהייתי עובר בחימום, פשוט בנגיעה הראשונה, כאילו בריצה הראשונה של הקפיצה פשוט לא הצלחתי, פעמיים. הייתי חמש-שש שנים בכדורעף, היינו מקום שני או שלישי במחוז, ומקום רביעי, ראשון לא הגענו. המסורת כזה, בבית ספר שתמיד מי שבכיתה וב, תמיד היינו מגיעים ראשון, כי היה לנו מורה במטו, השכבה שלי לא הגיעה ראשונה אף פעם, אבל כן היה לי כזה, הייתי די טוב, אבל זה דברים שכאילו, נגיד הכדורעף, הייתי בטוח שהייתי ממשיך עם זה, אם לא הייתי עובר בית ספר, כי עברתי כאילו לתיכון, ושם לא היה כדורעף, לא היה חוג כדורעף או שיעור כדורעף, אז יצא ככה שהפסקתי עם זה, אתלטיקה קלה גם, לא היה לנו, בשיעור ספורט לא היה תחרויות אתלטיקה, היינו עושים קפיצה לגובה, אבל לא הייתי מתאמן בזה תחרותי, אז גם עם זה הפסקתי, עד שהכרתי את הסטריט בעצם.
האם הרגשת שהאימונים שעשית מקודם, התחומי ספורט עזרו לך
לא, לא חושב, כי זה היה כאילו קפיצה וכדורף זה בעיקר רגליים. זה, לא חושב שזה עזר לי משמעותית, כי גם לא, זה גם לא שהייתי בגלל זה רזה או אתלטי, תבין? כאילו, הייתי מתאמן, אבל תמיד היה לי כזה קרס קטנה, כזה בטן עם אחוז שומן גבוה, ידיים רזות. כאילו, אז זה לא באמת שיפר לי יכולות אתלטיות, זה פשוט מה שכבר היה, זה טיפה התפתח יותר, כאילו, קפיצה לגובה וכדורעף, פשוט נורא אהבתי את הספורט הזה.
אוקיי. יצא לך לראות את הספורט הזה בחול, שטסת, וראית אתלטים גם שונים ותרבות שונה? אז מה ראית שם ששונה שם מהארץ, ומה היית כאילו משפר ומשמר? אולי כאילו, איזה משהו טוב ראית בהם שנגיד לא קיים פה בארץ?
אוקיי, דבר קודם כל על רמת ארגון ודברים כאלה, אז דבר ראשון, לאליפות העולם יש תמיכה של הממשלה, אז כאילו, ממש היה לנו מתחם שלנו, על במה, היה חלק, זה היה חלק מפסטיבל, זאת אומרת שיש הבטחה, יש קהל שבא לראות את זה, היה שם, כאילו זה היה חלק מפסטיבל נורא גדול, אז היה שם גם אופנועים, וכמו סלדות כאלה, מים, משהו מוזר כזה. אז הרמת ארגון באמת נורא נורא גבוהה, אנחנו היינו בשנה של קורונה, אז בדרך כלל זה אפילו יותר, נורא עומדים בזמנים, כאילו, 10 דקות זה 10 דקות, אם לא הגעת אחרי 10 דקות, בעיה שלך.
אוקיי. Okay.
באתי לעלות, זה היה עוד איזה 5 לפנה, אמרתי לו, וכאילו אני מתירים חכות באוהל, אמרתי לו, אני יכול ללכת רגע להשתין, הוא אמר לי, אתה יכול ללכת, אם אתה חוזר ופיפסת את התור שלך, בעיה שלך, הראונד שלך מתחיל, מתידי תעלה כאילו באמצע הראונד.
אהה, הבנתי.
אתה מבין? כאילו, הראונד שלך מתחיל, לא הגעת, לא הגעת.
כן.
אין פה, רגע חכו לו רגע, הוא הלך לשירותים. אין זה. 10 דקות, זמן זה זמן. בזמן האחרון האירועים בארץ נהיו יותר מאורגנים, אז זה יותר כאילו מתקרב לרמה, אפילו ברמה, מה שהיה עכשיו בבת ים, הרמה מאוד גבוהה, גם הזמנים היו טובים. אז פה אנחנו באמת משתפרים. ומבחינת אתלטים,
כן.
אני חושב ש... למדתי מכל אתלט משהו בפן האישי שלו, אז אני לא יכול באמת להגיד כאתלטים מחו"ל מה יש בהם שאין באנשים בארץ, אבל אני יכול להגיד שהתפיסה הזאת של תחרות זה משהו שאצל רובם הוא נורא נורא רציני, כאילו שמתכוננים חודשים לפני, יום לפני זה יושבים, עושים משאזים, עושים מתיחות, לפני זה כאילו אף אחד לא מדבר עם אף אחד, כל אחד באוזניות שלו, בראש שלו, כל אחד מרוכז, ואני נגיד, אחד שרגיל כאילו בתחרויות, בתחרויות אין לי ממש את הרצון הזה להיות לבד עכשיו ולהסתגר עם עצמי, אני מרגיש כאילו יותר בנוח שאני כאילו פשוט נהנה עם כולם תוך כדי, כאילו זה פשוט עוד אימון שלי, זה כאילו התפיסה שלי בתחרות, אז פתאום כזה ראיתי כולם כזה סגורים, כולם עם אוזניות, כולם כזה הולכים, כל אחד מתחמם משלו, רק כזה, אחרי שכולם סיימו את החימומים שלהם והכל, אז כן ישבו ביחד ודיברו, כזה אחרי שכבר התחילה התחרות. אבל עד אז היה כזה נורא סגור, ואז כזה התחילו סשן קטן, אז כולם כבר דיברו והיה זה. אבל כאילו בהתחלה, כל אחד יש את המקצועיות שלו.
כן.
נגיד, אריס טוב, כל הזמן עושה עצמו משאזים, מעשה את עצמו, טוני, כל הזמן מתחמם, כל הזמן בודק שהוא טוב. גם ירין נגיד, ירין כהן, לפני תחרויות, אז גם הוא הולך לצד, עושה ריצה משלו, עושה זה. היה שם מישהו שלפני התחרות, עשה, נראה לי הוא עשה איזה 7-8 קילומטר ריצה. כי זה מה שעוזר לו, אתה מבין?
כן.
פשוט ראיתי שם שכל אחד יש לו כזה, את המקצועיות שלו, איך הוא מכין את עצמו לתחרות, איך הוא מכין את עצמו לאירועים כאלה ואחרים.
כן.
Okay. אז כזה, בארץ כזה, אני לא רואה את זה על אנשים, אני לא רואה אנשים כזה, חוץ באמת מירין, שאני רואה את זה עליו שהוא כן אוהב ללכת נגיד, גם לי יש רגעים כאלה, אבל פחות,
okay.
כי אני לא רואה את זה על אנשים באמת הרגע הזה של, הם יושבים בחימו, מתחממים, מעשים את עצמם וזה,
okay.
פחות רואה את זה בארץ.
אוקיי, יפה.
כאילו, שהם ממש לוקחים את זה מקצועי, בעצם כאילו, זה העבודה שלהם, להתחרות.
אוקיי. כאילו,
הם באו לנצח, כל אחד שם כאילו בא לנצח. אין דבר כזה, לא, אולי לא מספיק טוב, אז כאילו, אין לי סיכוי, אבל אולי אני אצליח. לא, כל אחד, אני באתי לנצח, אני הכי טוב, אני הכי זה... לא בקטע שחצני, בקטע של מודעות ורצון.
הבנתי, יפה. טוב, אז אנחנו מגיעים לסיום שלנו. שאלה אחרונה. מי ההשראות שלך לאימונים כרגע?
אוקיי.
בוא נגיד טופ 3. מי טופ 3?
אוקיי. אני חושב שלהשראה וזה, אני לוקח מעצמי המון מוטיבציה, כאילו שאני מסתכל על עצמי.
אתה מספר אחד.
אני מספר אחד.
אחי, זה אחלה תשובה. אוקיי.
לא. אז כאילו אני רואה את התהליך שעברתי, אני נזכר ברגעים, יש לי אפילו איילייט משלי באינסטגרם, שקוראים לו מוטיביישן, עכשיו רוב מי שיכנס שם לא יקבל מוטיבציה מכלום, כי הוא לא רואה מה יש שם, כן. כי זה איילייט שהוא יותר בשבילי, הוא יותר כזה, כשאני נכנס אני רואה מאחורי כל סטורי, יש איזה סיפור, יש איזה שבוע אימונים לפני זה שלא הלך, והתעצבנתי, וקרה ככה, וזה, ובסוף הצלחתי, או הייתי פצוע, וזה החזרה מפציעה, או זה הרגע מרגע שצריך להתרגיל שחלמתי עליו. כאילו, זה ממש כזה, הילד כזה של רגעים שנותנים לי מוטיבציה, כשאני רואה אותם, אז אני אהיה מקום ראשון.
אוקיי.
מקום שני, זה טוני, טוני גסטה במקסיקו, פשוט מת על הסטייל שלו, כאילו, טורף. ובוא נשאיר את שלישי פתוח, כזה, כל פעם,
אז זה מתחלף?
מתחלף, זה כזה.
אוקיי, מי המתחלפים?
בוא נגיד, בארץ יש את אילי ברדוגו, ויש את יארין, ויש את תומר טל, שמהם כזה לוקח ממש מוטיבציה לפרי סטייל והכל, לדינמי סטטי.
כן.
בחול, לא יודע, זה פשוט מה שאני רואה באותו רגע כזה, פשוט ראיתי סרטון של מישהו, כאילו סרטונים ספציפיים, יש לי ממש כזה שמורים של סרטונים ספציפיים, שזה סרטונים שכזה נותנים לי כזה מוטיבציה, נגיד סרטונים של תחרויות אני ממש אוהב,
כן.
כזה לראות את זה יותר מוטיבציה. אז זה ככה טופ 3/6 שלי.
יפה. טוב, אז איך אנשים יכולים להגיע לדבר איתך?
באינסטגרם שלי, יאיר דרורי.
אני אשים את זה בתיאור. רק באינסטגרם בינתיים.
כן, כרגע זה המקום העיקרי. וזהו.
אתה רוצה להגיד עוד משהו לפני שנסיים?
כן, מי שרוצה מוזמן לשלוח הודעות, יש לו שאלות גם על מה שהיה פה בפודקאסט, גם עוד שאלות בפרטי. כל דבר שתרצו, אני פה בפרטי, משתדל לענות מהר.
טוב, מעולה. טוב, אז חבר'ה, תודה רבה שצפיתם, מקווה שתפיקו את המרב מהערך שקיבלתם היום בעולם הזה של הקליסטניקס. שימו לב לעקוב אחרינו בפלטפורמה שבה אתם כרגע מאזינים, אם זה ספוטיפיי, אם זה יוטיוב. אם זה אומר להירשם לערוץ עכשיו ביוטיוב, או לשים עוקב גם באינסטגרם, אם אתם צופים באינסטגרם. תנו לייק שנדע שאתם אוהבים את התוכן, אני אשמח לתגובות איך להשתפר, אם יש לכם עוד רעיונות. תרשמו בתגובות. אז תודה רבה לך, דרורי.
תודה לך.
תודה לכם המאזינים שהקשבתם, ועד כאן הפרק להיום שמדברים קליסטניקס. נתראה בפרק הבא, יאללה ביי חבר'ה.
ביי.